שלום לכם ילדים, הפעם אנחנו נדבר על עניין הזה של מסכת יבמות סמך ב' על האבלות שאנחנו נוהגים בספירת העומר שמתו תלמידי רבי עקיבא. זה דברים נוראים, תראו לכם שב-33 יום מתו 24,000 תלמידים כל יום. זה משהו לא נורמלי, כל יום 800 לוויות, איך הם הסתדרו עם הנושא הזה? זה מאוד קשה לי להבין איך זה קרה דבר כזה ומה קרה דבר כזה. אבל בואו נלמד מה היה. מתו תלמידי רבי עקיבא מפסח עד שבועות, ולשון הגמרא שלא נהגו כבוד זה בזה. אנחנו יושבים ושואלים את עצמנו, מה זה העניין שלא נהגו כבוד זה בזה? מי צריך כבוד? הווה בורח מן הכבוד. אז מה זה שלא נהגו כבוד זה בזה? ישנו ספר שנקרא אגדות הש"ס עין יעקב, שעושים את זה בעיקר לאנשים בלבטים ולזקנים, ושם ישנו פירוש אחד שנקרא עץ יוסף, ששם משתמע פירוש שהתלמידים החזקים לא רצו ללמוד עם התלמידים החלשים. לא נהגו כבוד זה בזה, הוא לא רצה ללמוד עם התלמיד החלש. וזה בעיה גדולה מאוד, שלפעמים אנחנו מוצאים שתלמיד חזק רוצה להתקדם בשנה שאלה, אבל למה שאני נלמד עם תלמיד חלש? אני מבזבז את הזמן שלי, שלך הקודם לשל כל אדם. והשאלה הזאת נשאלה אצל רבי מוישה פיינשטיין. באמת השאלה אם אדם יכול להתקדם, למה שילמד עם תלמיד חלש? ועל רב פרידה מסופר במסכת עירובין נ"ד, שהיה לו תלמיד שהוא למד איתו 400 פעם עד שהבין משהו. ביום אחד אמר לו רב פרידה, היום יש לי חתונה, תעשה לי טובה, תקשיב יותר, ובאותו פעם גם 400 פעם זה גם לא עזר. אז שאל אותו רב פרידה, למה עשית את זה? הרי אני ביקשתי. הוא אומר, אני כל רגע חשבתי שהרב הולך, שהרב הולך, שהרב הולך, לא הקשבתי. אמר, אין חתונה, ולמדת עוד 400 פעם. ואז הוא אומר, אתם ראה שהוא קיבל שכר גדול, ושם שואלים איזה שכר הוא רוצה לקבל. דבר גדול מאוד. אבל השאלה שלנו, למה? רק כשהוא למד עוד פעם 400 פעם, אז הוא מקבל שכר. ומה עם 400 פעם הראשונים? מוכרח להיות שאת 400 פעם הראשונים הוא היה חייב. מאיזה הלכה? משום שנאמר את 400 פעם הראשונים הוא היה חייב בגלל שכתוב אלה משפוטים אשר טוסים לפניהם, טסים כמו לילד להתאים אותו איזה לא פעם, פעמיים, שלוש, הוא חייב את זה. יש מחויבות ללמוד עם אדם צעיר, עם ילד חלש. אומר משה פיינשטיין, אולי הייתי אומר מעשר כספים, אז יש מעשר זמן, אולי חומש. אבל זה שאלה מאוד מעניינת בפוסקים לגבי זה, כמה אדם צריך ללמוד עם תלמיד חלש. אנחנו כתבנו על זה בספר ויקרא, בתלמודו בידו, ללמוד תורה עם תלמיד חלש. עכשיו אנחנו מבינים מה הכוונה שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. אומר העץ יוסף על פירושו בעין יעקב, שלא נהגו כבוד זה בזה, זאת אומרת שהם לא למדו תורה עם החלשים. זה העניין. ומעניין שאצל רבי עקיבא כתוב ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. מה הכוונה? יש מחלוקת בגמרא במסכת בבא מציע, אם שניים הולכים בדרך ויש להם רק קיתון אחד של מים, ואם אחד ישתה השני ימות, ואם שניהם ישתו שתיהם ימותו, איך מתנהגים בכזה מצב? אומר בן פטורה, איזה רב שהיה שם, שישתו שניהם ואל יראה אחד במיטתו של חברו. אמר רבי עקיבא, לא, שלך קודם לשל כל אדם וחי אחיך עמך, בא למים הוא שותה והשני ימות. אותו רבי עקיבא שאמר וחי אחיך עמך, הוא אמר ואהבת לרעך כמוך. הוא אמר שרק לא רק אתה אלא לרעך כמוך. השאלה שלנו היא, ואהבת לרעך כמוך, אז איך מסתדרים עם שלך קודם של כל אדם? מה זה ואהבת לרעך כמוך? אתה אומר ששלך קודם לשל כל אדם, אז איך זה ואהבת לרעך כמוך? התשובה הזאת זה הולך על תורה. בתורה יש עניין של ואהבת לרעך כמוך. בתורה יש עניין תלמוד עם תלמיד חלש. במושגים של ממונות, אז שלך קודם. אבל בעניין של תורה, תלמד עם תלמיד חלש, לא תפסיד, מכל מלמדה השכלתי, ועל זה אנחנו אומרים ש... ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. זאת אומרת, שמה שרבי עקיבא אמר, שכלל גדול בתורה, זה דווקא לגבי תורה. במקום אחר מצאנו שמהפסוק לחי אחיך עמך, לומד רבי עקיבא במחזורים בין תורה שחייך קודמים. אבל חיי אדם קודמים לחיי חברו, אבל זה רק בעניינים שנוגעים לענייני העולם הזה. בכל מה שנוגע לחיי נצח ללימוד תורה, וזה התורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. אף על פי שכשאדם לומד עם אחרים שרמת ידיעותיהם נמוכה משלו ומתבטל מתלמודו, וחסר לו את מה שהיה יכול ללמוד באותו זמן לבד, יש לו גם לעשות למען אחרים וללמוד אותם תורה. וזה אומר רבי עקיבא, זהו כלל גדול בתורה, שכן בתורה אין לאדם עדיפות על פני חברו, מחובתו לדאוג לאחרים במידה שבו הוא דואג לעצמו. זהו היסוד הגדול ביותר. וככה מסופר, אומר בנו של החפץ חיים, על אבי החפץ חיים, שלימודו לא היה לעצמו ולקיים רק מצוות נושא של תלמוד תורה, אבל לימודו היה ללמד את כל עם בני ישראל. וביותר לדלת העם, אבל כן בחר במקצועות התורה כאלה הנחוצים למעשה, מאשר כמה בני אדם נכשלים בהם, כאשר אינם יודעים גודל שכר המצווה וגודל עונשה, וכמה מצוות בגופי תורה מפוזרות ומפורדות שאי אפשר למי שאינו תלמיד חכם לעמוד עליהם. ועל כן עמל מזה לחברם מכל המקומות בתלמוד ומדרשים, עד שתצא המצווה בשלימותה בכל פרטיה ושווה לכל נפש ולהתמודד בה ולקיימה. ותמיד אבא היה מתעונן, אומר הבן שלו, כמה פעמים אמר, בשביל לזכות את הרבים, איך ללמד, אני נשארתי, אני בכמה סדרים בש"ס. ככה כתב החפץ חיים, בהזדמנות אחרת ביותו במין שמע אותו בנו מתעונן, כי שילם מחיר יקר בתמורה לספרים שהוציא, הנחתי בעד הספרים את הש"ס. כך הוא התבטא, כאשר ניסה בנו לנחם אותו ולאמר כי סוף סוף מדבר בספרים אשר יש בהם משום תלמוד תורה דרבים שהם משמשים בספרי הלכה למעשה בכל בית ישראל, ענה לחפץ חיים, ידעתי, אבל בכל זאת המחיר היה יקר. מצאנו, אמנם החפץ חיים מתעונן שהניח את השעת, אבל מצאנו לכמה מגדולי ישראל שכתבו כי בכוחה של התמסות לתלמודם של אחרים כדי שיתגלו ללמוד דברי תורה, אז מה? שהתגלו ללומד תורה אשר היה עשוי להפסיד בשל הזמן שהקדיש ללימודם ושל אחרים, אז הוא מקבל פתאום זכות, מכל מלמדי השכלתי. ככה כותב רבינו שלמה אלקבץ בפירושו לשיר השירים, כי משמיים פותחים את ראשו של מי שהתעסק ותרם מזמנו כדי ללמוד לאחרים והדברים קשים שבתורה כמו מתגלים לו מעצמם. וככה הוא דרש, דרש רב נחמן ברב חסידה, מהי דקטיב לריח שמניך טובים? למה תלמיד חכם דומה לסוכית של פלייטון? גלויה ריחה נודף, מכוסה אין ריחה נודף, ולא עוד אלא דברים מכוסים ממנו מתגלים לו שנאמר, על כן אלמות תאהבוך. אלומות, אלמות, אלומים אהבוך, ולא עוד אלא שמלאך המוות אוהבו, שנאמר אלמות, קרבי על מוות. אהבוך, ולא עוד אלא שנוכל שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא, שנאמר על מות קרבי עולמות. ומדברי כולם למדנו תם לשבח התלמיד הרע זה חשוך מן התורה, כי תפרטו להתגלות וללכת ממקום למקום, להרביץ תורה ומעשים טובים, וזה שנאמר על ריח שמניך טובים. הוא ריח התורה ומעשים טובים הנוטפים ומריחים לרחוק. ולהיותם דברים רבים כינה אותם בשמנים רבים ואומר שמן תורה כשמך. התיישר עם מה שאמר במדרש הזה, ראית מה השמן הזה, מה מתחילתו בסופו מתוק, כך והיה ראשיתך מצר ואחיתך יזגה מאוד. זה נאמר שמן תורה כשמך, והוא כינוי לתורה שמלמד אחרים, שזה לשון לימוד וגלוי יותר מהמעשים החטובים, ולכן כמעשה השמן כשיהיו מריקים אותו אז ריחו נודד. מפני כי לפעמים נע אדם מללמוד עצמו מללמוד עם אחרים ואומרו כי הוא רוצה ללמוד לעצמו. ומי יבוא עד תכונת התורה וסופה, לכן הוא רוצה לחפש ללמוד יותר מללמד. הבטיחו לו, כי לא יסר אכילו מפני זה, כי הדברים מתגלים לו מעצמם בזכות השינון והלימוד שמלמד לאחרים. בזה שנאמר, כן הלימוד תאיבוך, הלימוד שדרשו, ולא עוד אלא שדברים מכוסים ממנו מתגלים. או פירשך שמתגלים לו מעצמם ולא תורה כשמלמדה. הילד תאבים, לספר שיר השירים. וככה אומר המכתב סופר בהקדמתו הידועה לחלק יורה דעה שבשות אביב מרן בעל החתם סופר. הוא נקרא מאמר פיתוחי חותם, ומוקדש ברובו להרמצת תורה לתלמידים. בראשית דבריו הוא מצטט דברי הקדוש ברוך הוא לפני מהפכת סדום, ואמרם חסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום בני ורחו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו למעלה אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות דקה ומשפט למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. שתי שאלות אומר על הפסוק הזה. תחילה הוא שואל, מה זה המילים למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו? מה, זה כאילו הוא בא להפחיד בעבודתו ובמדרגתו של אברהם אבינו? משמע כאילו והייתה עבודתו של אברהם אבינו על מנת לקבל פרס? כדי שההבטחות השם יתקיימו במילואם? הוא בא לשבח את אברהם אבינו, ויאמר שלא ייתכן שיסתיר ממנו דבר, אז לא מסתבר שמילים אלו באים למעט חלילה בשיעור קומתו של אבי האומה? כאילו שעבודתו של אברהם באה לקבל פרס, עוד הוא שואל, לא מצאנו בכל התנ"ך כי הקדוש ברוך הוא התבונן עם להציל אדם נבואה מצד כישרון מעשיו. רק כאן אנו מוצאים התבוננות שבה מחליט הקדוש ברוך הוא כאילו יסתיר דבר מאברהם. מה איפה פשרה של התבוננות זאת? מסתבר איפה? מצד עצמו היה אברהם אבינו ראוי למדרגת נבואה ודאי וגם היה ראוי להתגלות לקדוש ברוך הוא אשר יגלה לו כל דבר מה יעשה ומה יפעל ומה פלונית ולעיר פלונית כשם שנתגלה לישעיהו לירמיהו ליחזקאל וניבא להם נבואות שונות הן על ישראל והן על אומות העולם. ועם כל זאת אברהם אבינו לא יכל להתבודד במחשבתו ולהגיע לדרגי הנבואה כזו לשהיה תבוד בקרובם של הרחוקים ובלימוד דעת השם לאמון הניבר היה עליו לרדת מרום דרגתו הגבוהה לאנשים שיהיו בדרגה נמוכה. כאילו אשר כל עבודתם לא הייתה אלא למען אבי השם על אברהם אשר דיבר עליו. מינים אלו האחרונות אינם סיבה לעבודתו של אברהם כאילו שבשביל זה הוא עבד. אלא באים להסביר, אברהם קירב את הרחוקים למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. איך הוא עושה זאת? ושמרו דרך השם לעשות משפט למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו ומלמד אותם לשמור דרך השם כדי שתבוא טובת השם עליהם. למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו את הדברים האלו. ירידתו של אברהם אבינו ממרומי השגותיו ולהמון הפשוט עשויה הייתה מטבע הדברים לגרום לו להתרחקות מהשגות גבוהות, שהרי מי שעוסק בזוטות אינו יכול לקשור עצמו במושכלות ובהתייחדות עם הבורא. אז לא מתאים שבגלל מסירות נפש של אברהם אבינו הוא יפסיד. והרי מפעד מותו הרוחנית היה אברהם מוכן לקבל נבואה. לא מתאים שאברהם יעבד אותו ולא תתייחד מחשבתו עם מי שימרא פרל כל כך הרבה ועשב לקרובם של רחוקים. זה מה הקדוש ברוך הוא. המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. האם הגון הוא כי לא אנבא את אברהם רק מפני שעוסק בלימודם של אחרים למען שמי, ומפני כך אינו פנוי להידבק במחשבתו בי, והרי אני ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, וכיוון שהוא פועל למעני לא בדין שיפסיד. ככה אומר המכתב סופר כמו בנבואה כך בתלמוד תורה, מי שמאמן תורה לאחרים ומתוך כך דיבר שהוא מפסיד את השתלמותו האישית בתורה, לא יהיה מוטרד מכך שקדוש ברוך הוא ימלא את חסרונו ומבטח לו כי לא יחסר לו את כל מה שהפסיד בשל עיסוקו למען תלמוד תורה דרבים. זהו היסוד הגדול ביותר של מכל מלמדי השכלתי. תלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה וזה, ורבי עקיבא הוא זה שאמר ואהבת לרעך כמוך. עכשיו מדויק למה כתוב תלמידי רבי עקיבא, למה זה נחשב לתלמידים? תגידו תלמידים, למה תלמידים? כי זה תביעה, האבא שלכם הוא זה שחידש את היסוד שבתורה צריכים ללמוד עם השני, ואיך אתם לא למדתם את אביה היא מחללת. את אביה מחללת, הכוונה היא בזה שרבי עקיבא הוא זה שקבע ללמוד תורה עם אדם חלש, רבי עקיבא הוא זה שאמר זה כלל גדול בתורה, הוא זה שמחייב את תלמידיו. ואני אספר לכם דבר מאוד מעניין. מי החזיר את רבי עקיבא בתשובה? אומרים אשתו, שאשתו אמרה לו שילך לבית המדרש, ובגמרא בפרקת רבלזר, פרקת רבלזר זה דרך פרקת אחרת, פרקת רבלזר כתוב משהו אחר. רבי עקיבא הלך וראה אבנים עושים חור באבן, אומר, אם האבנים יכולים לעשות חור באבן, סימן שכל אבנים שחקו מים, ואז הוא חזר ללמוד תורה. אז השאלה שלנו, מי יחזיר אותו בתשובה? אשתו או האבנים? אתם יודעים מה התשובה? אשתו. אשתו אמרה לו, הולך ללמוד. והוא הלך ללמוד ולא רצו ללמוד איתו. כי הוא היה בחור חלש משום שהיה פעם בן 40, מי רצה ללמוד? אז הוא חזר הביתה. כיוון שהוא בא לפני הבית וראה שאבנים שרקו מים, שאבנים עושים שמים עושים חור באבנים, אז הוא ראה שהדברים האלו מדברים אחרת, סרט מדע, חזר ללמוד תורה, לא בדיוק שאלה, חזר ללמוד תורה. אז רבי עקיבא על עצמו ספג את העניין הזה ללמוד עם תלמיד חלש. לכן, תלמידי רבי עקיבא נענשו שלא נהגו כבוד זה בזה שהתלמיד החזק, לא למד עם תלמיד חלש ונפש יוי ובן יהוידע בן איש חי. על אגדות חז"ל ביבמות מדייק, לא כתוב שמתו 24,000 תלמידים, מתו 12,000 זוגות. למה כתוב שמתו 12,000 זוגות? כי רבי עקיבא הרגיש בבעיה וניסה לסדר חברותות. תלמיד חזק עם חלש ולא הצליח, לכן אנחנו אומרים שרבי עקיבא 12,000 זוגות. ובזה יבואר למה נענשו דווקא מפסח ועד עצרת, אם זה בטח כל השנה לא למדו תלמיד חזק עם תלמיד חלש, אז למה דווקא נענשו בין פסח לעצרת? התשובה היא פשוטה ביותר. כתוב שעם ישראל היו צריכים לקבל את התורה מיד במתן, ביציאת מצרים, והוציאך ממצרים תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אבל הם לא היו מתאימים כי הם היו בממתת שערי תומה. אחד שממתת שערי תומה לא יכול לקבל תורה. היו צריכים הכנה, והכנה הייתה 49 יום עד מתן תורה. וכולם שואלים מה הם הכינו את עצמם, הרי זה לא מובן. הרי לגבי מוסר ויראת שמיים ראתה שבחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. ולגבי תורה עוד לא הייתה תורה, ומה הם התכוננו? מה הייתה הכנה? התשובה היא כתוב, ויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד. כתוב כאיש אחד בלב אחד, אז זה לא מובן, איש אחד זה תמיד לב אחד, מה זה כאיש אחד בלב אחד? מה זה כאיש אחד בלב אחד? אם אמרת איש אחד, אז כבר אמרת לב אחד. אז מה זה כאיש אחד בלב אחד? התשובה היא כזאת, הלב שולח דם לראש ולרגליים שווה. שולח דם לראש ולרגליים שווה. אילו הייתי יכול לדבר עם הלב, הייתי משמע, בוא נהיה קצת סלקטיביים, לראש תשלח יותר, לרגליים תשלח פחות, כי הראש זה חמצן, זה מחשב, הרגליים לא נורא. לראש תשלח יותר, לרגליים תשלח פחות, והלב לא מבין את זה, והוא שולח לראש ולרגליים שווה. הוא שולח לראש ולרגליים שווה. זהו היסוד הגדול, הם היו צריכים לעבוד, אף על פי שכל אחד היה כמו איזה נביא שראתה שפחה על הים, היה צריך להתמודד בנושא הזה, ללמוד עם תלמיד חלש, להכין אותו, לקבל מתן תורה, ללמוד איתו עם תלמיד חלש. וזה הכוונה, כי איש אחד בלב אחד, איש אחד יכול להיות על אותו ראש, אותם חברים, ועוד אומר את הפסוק, ואהבת לרעך כמוך, תאהב את רעך שהוא כמוך ולא האדם חלש. בא הפסוק ואומר בלב אחד. לב אחד הכוונה כמו הלב ששולח דם לראש ולרגליים שווה. אשר על כן עכשיו אנחנו הבנו מה הייתה תביעתו של רבי עקיבא, ולמה דווקא בזמן הזה? כי הזמן הזה בין פסח לעצרת הייתה זמן של עלייה, זמן שהיו צריכים להכין את כאיש אחד בלב אחד. זה הזמן שהיו צריכים לראות את כל אחד ואחד את הקטן, ולא ראו אותו, לכן הם נענשו דווקא בתקופה כזאת. למה אתם לא עשיתם את הפעולה? למה יכלתם לשאול אותי? אז למה נענשו החלשים, הטובים היו צריכים לענש? למה אני לא יודע, כי גם הטובים צריך להבין טוב מאוד, שהרי העונש הזה, בשביל שלא נהגו כבוד, לא מחייב מיטה, זה איך שיהיה, זה קשה. אבל בכל אופן, העיקרון ברור, צריך ללמוד עם תלמיד חלש, וזה חובה, כמו שאמר משה פיינשטיין, אולי זה שייך למעשר כספים, אולי זה שייך למעשר זמן. זהו היסוד הגדול ביותר, שאנחנו רוצים ללמוד היום, ללמוד עם תלמיד חלש. הלימוד עם תלמיד חלש, מעמיד אותו במצב שעם השם, עם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. זהו היסוד הגדול ביותר שאנחנו רוצים ללמוד. ועל זה כתוב בפסוק פרשת בהר, כי אמרו חכיך ומתי ידו והחזקת בו. התורה מצווה עלינו להחזיק ידיו של חבר שירד מנכסיו, לסייע לו ולעשות אותו בכל מה שניתן. ואם הדברים כך במי שמדלדל בכיסו, הרי חסר אמצעי מחייה, אז הוא עדין גם כן מי שנדלדל במוחו. מי שנתקשה בתלמודו והרו זקור לי, את אומרת ומכוונת, אז זה כתוב, כי אמורך חיך ומתי ידו, אם אח שלך לא יכול ללמוד כי הוא חלש מאוד, אז אברך בכל ללמד איתו. זהו, כי אמורך חיך ומתי ידו והחזקת בו. אם אמורך חיך ולא יכול ללמוד, כמו שאתה נותן לו כסף הלוואה, תן לו דו גמרה. וזהו החובה הגדולה, זה כתוב במדרש רבה. דאו דכתיב רש ואיש תככים נפגשו, מאיר עיני שניהם השם. השיר ורש נפגשו, עושה כולם השם. רש זה רש בתורה, איש תככים זה שונה סדר או שני סדרים. עמד רש עם איש תככים ואמר לו, השני נפרק אחד וישנאו. תלמד פרק אחד ולמה איתו, מאיר עיני שניהם השם, קנו עולם הזה ועולם הבא. שניהם מתעלים, כי אדם לא מחסיד, נקוד מלמדה השכלתי. השיר ורש נפגש, השיר בתורה ורש בתורה. אמר אותו רש אותו השיר, השני פרק אחד ולא ישנהו. ואמר לו, מה אתה רוצה ממני? לך לחברים שלך כמו שאתה מרצים. אז על זה אומרים, מי שעשה אותך חכם, יעשה אותך מארץ. מי שעשה אותך חכם, הגלגל יכול להתאפר עד מהרה. מי שעשה אותך חכם, יעשה, כי בשביל ללמוד תורה צריך גם סייעתא דשמיא. והסייעתא דשמיא לא תהיה לו. זהו החובה הגדולה ביותר ללמוד עם תלמיד חלש, וזהו מתאים למה שאמרו שעל התלמיד לבקש תורה מפי רב הדומה למלאך השם צבקות. אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפי הוא שואל לך ושואל לך אתה מסופר. אומרים לילד, מאיזה רב תלמד? אם הרב דומה למלאך, אבל הילד לא יודע מה נקרא מלאך. התשובה מלאך הוא נקרא עומד, אדם נקרא הולך. אדם נקרא כשלומד עם תלמיד חלש הוא עומד, הוא לא משנה את בריאתו, הוא לא עולה בצדקותו, הוא נמצא במקום אחד. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, מלאכים הם נקראים עומדים. זהו אומר החפץ חיים, זהו אומר החתם סופר. אם הרב דומה למלאך השם, אם אתה רואה שהרב הוא נעמד בעלייתו והוא כל הזמן חושב עליך, אתה רואה שהחצרה עם מלאך והביא חומר שכפול כדי ללמד אותך. אם הרב מוכן לבלום את התפתחותו, למען התפתחות תלמידיו, הוא עצמו נקרא הולך, אבל אם הרב דומה למלאך השם צבקות והילד מרגיש את זה, והילד יודע שהרב מחפש את קידומו בעלייתו של התלמיד, אז זה תורה יבקשו מפיו. זה היסוד הגדול ביותר שצריך ללמוד עם תלמיד חלש, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הדעת ללמוד עם תלמיד חלש, וזהו המסר שלמדנו בתלמידי רבי עקיבא. כל טוב לכם ילדים, שלום לכם ולהשתמע, ירחמי אל קרם 052-762-8713. שואלים בעומר, ותלך. לראות את זה פה.
אני לא מנכה, יש משהו כאן.